אז אנחנו בענייני פסח, פחות או יותר. בתוך ההקשר של מסורת ואני לא יודע, שלב השפה הדתית קצת, אני בזמנו קיניתי אותו, כאילו אני רואה את זה כאיזה סוג של משחק מול האקזיסטנציאליזם שהיה לפני, והסוג של פוסט-מודרניזם שהוא פחות בסגנון אחר, אולי גם זה קצת פוסט-מודרניזם, בפחות במנגינות. יש בדיבור הזה כמה מנגינות, יש את הדיבור הוויטגנשטייני שראינו שבוע שעבר, ויש את הדיבור כאן, שהוא בשפה קצת אחרת, פחות פילוסופית, ואני חושב שהיא קשורה ואולי משלימה קצת מנגינות אחרות, תגידו לי אתם. בכל אופן, איפה אתם מבחינת הטקסטים? קראתם, מכירים, זורמים?
הלאום התרבנים זה היה
היה במה?
הפול חל שהיה ב...
כן, זה בדי בחלקו מקביל למה שהיה ביום עיון, אבל הרוב לא, כי לא רציתי לחזור עצמי לגמרי. עוד מה? פה קצת?
אני מכיר את ההלכה הלכה באמונה.
כן.
אבל לא קראתי בשביל
אוקיי, אז זהו, הדרשה הזאת הבאתי אותה ככה בהפלגה, אבל לא נקרא את כולה. אני אקרא אותה ככה בדילוגים. בעיקרון מה שקיבצתי פה כמה דברים, אני צריך עוד לראות בדיוק איך הם התחברו לנו, אבל הדרשה הזאת של פסח היא סוג של הצגת דתיות מסורתית מסוימת. הקטע שהוספתי מי על שם האב, השם האב זה דרשה שהינה בין... סוכות בין שבועות לפסח, והקטע של פסח בה הוא ברובו מקביל לדרשה הזאת עם הספר פסח, אבל יש בתוכה איזושהי פסקה שהבאתי כאן שהיא מחדדת איזו נקודה ששם היא מוסחת יותר טוב. מה שהבאתי מהלכה הליכה ואמונה בסוף הוא בסופו של דבר סוג של יציאה מזה, רק התחלנו, אבל כיוון שכבר פסח מגיע, אז אני כבר רוצה לנסות איכשהו לסגור את הסיפור הזה, לפחות במידה מסוימת. כי זה כבר שאלה שעלתה כבר קודם, והיא חושב שהיא עולה כבר בתוך הטקסטים של הרב שגר עצמו, עד כמה האופציה הזאת הוא באמת רואה אותה כרלוונטית, ולפעמים זה נראה שכן, לפעמים זה נראה שלא. גם הדרשה של פסח שהבאתי פה מסתיימת בפסקה כזאת של היום זה כבר לא ככה, ולמרות שהוא כן השקיע הרבה מאמץ ולהגיד שיש דגם אחר של יהדות, שאין בו אדיפוס וזה, וגם הדרשה של ההלכה, הליכה ואמונה, היא מתחילה עם רבי נחמן, עם כל התיאור היפה הזה שראינו, אבל היא מסיימת בסכין קרה בלב ה... איך זה קרה לזה? סכין קרה בלב האמונה. ומנסה להציג, אני חושב, תשובה שהיא שונה. לפחות במידה מסוימת, תגידו לי אתם, אני אראה לכם. אבל בואו נדלגל, נראה קודם כל מה זה הפסח הזה. אוקיי? הפסקה הראשונה מעניינת, לא הציטוט של ויקטור פרנקל, אלא מה שאחרי זה. אנחנו מוצאים בפסוקים ניגוד בין הפנים והחוץ, באשר לאירועי יציאת מצרים, אסור לצאת מן הבית, המרחב של ליל הסדר הוא דווקא הבית, הפנים... מרחב החברתי של הבית והקהילה שבתוכה יהודי חש מוגן. כן, נובע מהביטחון שלו בקיומו, בערכו, אתה בחרתנו, מרחב של מסירות של בני הזוג, של ההורים לילדים, של מקנה ביטחון, יציבות וכו'. מה שאני רוצה כאילו לחדד מזה, כדי למקם את הדיון הזה ביחס ל... נגיד לתורות פורים, נקרא לזה ככה, שהן הכי לא ביתיות ולא משפחתיות. זה גם משהו שנגעתי בו ביום עיון, זאת אומרת, התורות של פורים הן מאוד תורות של היחיד, התלוש, הרווק, שלא יכול, לא קרת ברית, אני יודע, זה לא בדיוק המונחים שיש שם, אבל זה מאוד תורות של יחיד, תלוש מהקשר ששואל את עצמו, הוא יכול להאמין במשהו ולמה הוא משהו, ויכול לקנות לעצמו זהות, והמון החשבירוש, כן. והגאולה שם היא גם גאולה של יחיד, כאילו שמקבל את עצמו ועושה איזושהי תנועה מוחלטת כזאת וכו'. מאוד פנים וחוץ כזה. יש שם אפילוג בפור הגורל, צריכיתם פעם להגיע עד אליו, ששם הוא אומר אפשר לעשות משהו הפוך לחלוטין, אבל לפני שהוא אומר את ההפוך לחלוטין, הוא מנסח ככה בכמה משפטים את מה שמשותף לכל הדרשות בספר, זה ממקם את זה ככה יפה, ואני לא זוכר בדיוק קצת ניסוח, אבל התיאור שם הוא כזה שאתה כאילו מתכנס בתוך העין ומוותר על היש, משהו כזה. בכל אופן, ענייננו, אני רוצה להגיד, הדרשה הזאת בדיוק יושבת על האמירה שהזהות שהדרשה הזאת בונה, הזהות הפסחית הזאת, היא קשורה למרחב של הבית, שזה א' לא מרחב של יחיד, אלא מרחב משותף, מרחב שבין של רבים, שזה אני רוצה קצת לקשור למה שראינו בשבוע שבועיים, למעשה. הדיבור על שפה דתית, והדגש הזה שהשפה היא לא שפה של היחיד, ולא קשור לחוויות פרטיות, אלא קשור לחוויות משותפות, וקשור לשפה שהוא חי בתוכה, זה לא פנימי, פנימי, זה חיצוני. עכשיו שגר כל מיני ניסוחים לזה, גם בספר של סוכות, שזה אור מקיף, וכו' וכו'. זה דבר אחד. מה שאני מרגיש שמתחדד לי בדרשה הזאת, ביחס, בשונה ממה מה שהרגשתי שלא היה שם, זה הדגש הזה שזה לא סתם מרחב משותף, אלא זה מרחב משפחתי. והדגש על ההתמסרות ועל הערת פנים שיהיה פה בהמשך, היא מוסיפה עוד איזשהו פן. זאת אומרת, זה לא סתם שפה משותפת, מה שאני מרגיש בהלכה, הליכה ואמונה, הוא מאוד ידגיש את הפן האנטי-קיומי, וזה שזה לא חוויה, אתה לא צריך לחוות מזה שום דבר, הוא עושה את זה כמעט מנוכר, הוא דיבר על זה כאובייקט, מה שקצת הפריע פה ביערות, אני חושב, ופה אני מרגיש שזה משלים את זה, בגלל שהוא מתאר את זה ממקום אחר, כאילו מה זה בית? בית זה דבר שאני בדיוק רואה אותו עכשיו, ממה שאני עורך במאמר, יש לו על מוקצה ועל שבת, אז הוא מאוד לא מתעסק בזה שהשבת מוגדרת סביב התחום הביתי. כל הלכות מוקצה, הוא מבין אותם ככל מיני ניגודים לבית. התחום של הקדושה, מה שמחוץ לתחום, כל דיני עירובין, לא הוצאה מרשות לרשות, הכלים שהם כלים של מוקצה, האבנים שהם שייכים לשדה, כל מיני דברים שנמצאים בכל מיני רמות של ההלכות האלה. ואז דרך זה הוא נוגע במשמעות של הקדושה כבית. ובית בהקשר הזה זה לא מרחב פנימי. שותפות זה גם חלק מזה, מה
אתה חושב? נראה לי שכמו, בביטן שאתה אומר שלך לך למונה, נראה לי, היה שם קצין את המקום שזה, אני חלק מזה, אבל באמת אני לא, באמת, בתוכי, אני לא חלק מזה, רק בהקשר הזה.
זה איך שאתה תבצע את זה, לדעתי הוא לא התכוון, לדעתי הוא התכוון להתעלם מהמרחב של התוכי.
הוא אומר, אני יכול, כמו שאני אתפלל בלי כוונה.
נכון, אבל בלי כוונה זה לא אני מתכוון למשהו אחר.
נכון, זה לא הכוונה בחיים שזה בסדר, אבל הוא קצין את זה קצת.
נכון, הוא הלך לאובייקטים, לחפצים, לתפילים. לדבר על בית, אני לא זוכר את הניסוחים, אבל יש שם ניסוחים מאוד יפים, כי הוא אומר, הבית זה לא מרחב פנימי סובייקטיבי, זה מרחב ממשי. זה שני, הוא גם לא אובייקטיבי במובן שזה חפצים, אתה מסתכל עליהם בחוץ. הוא הופך למרחב משמעותי, לא, הניסוח שלו הוא כזה, הוא כותב שם, יש לו קובץ, שהוא מתפלמס עם השל. מכיר את הספר של השל על השבת?
גם רב רם אוהב לקסח אותו.
כן? לא, הוא לא מקסח אותו, אבל השל הוא מציב ניגוד מאוד חריף. הוא אומר, אין ביד קדושה של מקום, ושל חפצים יש רק זמן.
זה רב רם כאילו
יוצא. זה, אתה יודע, השל הוא היה במקום שמאפשר לו להגיד על היד מה שהוא רוצה. ניגודים מאוד חריפים. נכון, זהו, לכאורה, אתה קורא את הפסוקים, זה נורא מוזר. אבל מה שהרב שגם מדייק שם, זה שהקדושה של הבית זה לא קדושה של מקום, במובן שזה במקום. כי הבית הוא לא מקום, אבל מצד שני הוא גם לא נפש, הוא לא זמן. זאת אומרת, הבית, מה שהוא מנסה לתאר זה שהבית זה סוג של מרחב שנוצר מאיך שאתה מתייחס אליו, מאיך שאתה, מהאנשים שפועלים בתוכו, זה לא משהו אובייקטיבי במקום. שזה, שוב, כאילו, מה זה בית? הרי זה לא, כן, זה לא הבניין, נגיד, הקירות. זה איזושהי הבנייה חברתית של מרחב, עם מונחים קצת מנוכרים מדי, וזה מה שהוא אומר כאן, הבית זה הכרונוטופ. אני לא יודע אם הכרונוטופ יושב בזה, אני לא מספיק מכיר. אבל מה שאומר כאן, מה זה בית? המסירות של המשפחה, זה לא זה, הופכת את זה לבית. עכשיו, זה לא יכול לקרות בחלל הפנוי. אבל ברור כאילו שהמשמעות של המקום נוצרת, כאילו בהקשר הזה, השפה הדתית היא לא רק שפה משותפת להרבה אנשים, אלא היא שפה משותפת להקשר משפחתי. זה אני חושב הדגש של ליל הסדר פה, כי הוא אומר, המסורת, התורה נבנית, האמונה נבנית, לא במקום של חוויה אישית והכרעה פנימית וכולי, אבל לא ממקום של מילים, כפילים, כמו שזה קצת היה מוקצן, אלא מהמקום המשפחתי. זה אני חושב משהו ממקם כאן. המרחב הזה שהוא לא מנוכר ואובייקטיבי, אבל הוא גם לא אישי סובייקטיבי. זה אני חושב חלק מהאתגר שהדרשה הזאת מנסה לבנות. והשאלה אם זה גם יכול להצליח לא להיות דביק, כי לפעמים זה קצת נראה דביק, התיאור הביתי הזה.
זה גם באבא שלא
נראה. מה זה?
גם האבא זה גורם פשוט...
ודאי שהבית בנוי סביב האבא, מי שלמד פה יש נוכלין, אני רק מלשמע מהצד, זה מאוד נוכח, אבל אוקיי, בוא ניגע בזה.
האומנם.
אני אקרא ככה בדילוגים את הנקודות המרכזיות. ההוויה היהודית היא מסורת, המסר מועבר, זה הכל הכנה ליל הסדר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איפה אנחנו, בתור אבא, בתור בן, כל אחד איפה שהוא ממוקם, גם וגם. בהשתתפותו המלאה של הילד, בהיותו חלק ממנו ושותף לו, מצווה סיפור יציאת מצרים, שיראו הבנים וישאלו וכולי. מצווה לספר את הסיפור בדרך של שאלה ותשובה, ההלכות המכוונות שלא ישנו הילדים, שאלה ספונטנית, שותפות בעניין, הסיפור לא יועבר הלאה אל הבן, אלא אם כן יש לבן שייכות למלאות ולעניין העופפים אותו. זאת ועוד, הסיפור אינו דיבור על, אלא נטילת חלק. המסר מועבר לא רק בהשתתפותו מלאת העניין של הילד, אלא גם בהיותו חלק מהמסר עצמו. השותפות אינה רק סביב העניין שיש לילד וסיפור יציאת מצרים, אלא גם סביב לימוד התורה וקיום מצוות שהעיסוק בהם עצמם הוא התוכן של המסר. כן, הדבר הזה שעליו אנחנו דברים, אנחנו בעצם חיים אותו כל השנה. זה כאילו התמיכה בזהות שאנחנו כבר מכירים אותה.
יש פה משהו שאומר, אני מודגש, שאומר, זה לא רק תניח תפילין, ככה אבא שלך עשה וככה סבא שלך עשה, בום.
זה אפילו לא תניח תפילין כי ברור, בלי לדבר על זה.
אלא אני גורם לו כאילו להיות חלק, כשהוא מרגיש, זה רשו לו להיות חלק, להרגיש שהוא גם חלק מהמערכת.
יש סיפור שאתה תומך בזה, נכון? זה לא רק סיפור שאני מנחית עליך. הסיפור שאני מעורר אותו אצלך.
זה
מה שהרב שגן נסח בו בהמשך, שברגע שמדברים על המסורת, זה כבר לא מסורת. נכון, אבל זה לא בדיוק ברגע שמדברים, אבל ברגע שמדברים, המונח הזה הרי מסורת הוא קצת שאתה עושה איזושהי אובייקטיביזציה להם.
מסורתני.
זה המסורת שלכם.
מסורתני.
מסורתני, כן. כל ההטיות האפשריות לדבר הזה.
אבל איפה היה...
יכול לדבר על זה מבפנים. זה מה שרוזנצוויג בקטע שפעם הבאתי אותו פה, אבל זה לא היה בשיעור הזה. שהוא אומר שכשיהודים חיים בתוך עצמם, אז אין להם, הם לא, אין להם, איך הוא קורא לזה? נראה לי הוא אומר, אדם לא נעשה הוגה יהודי, אלא יש תלמוד תורה. אין פילוסופיה, אני לא זוכר את הניסוח של השני שלו. הוא אומר, יש תלמוד תורה, ויש לדבר על התורה כשאתה נתקל, כשאתה מתקרב לגבול, כשאתה חוצה את הגבול. שזה אני חושב כאילו מה שם תואר, זה לא שמסורת אין בה דיבור. אלא זה סוג מסוים של דיבור, מי שרוצה בדיוק למדנו בו, ממש לישית הספר של בוזגלו על המסורת, יש לו גם כל מיני הבחרות שקשורות לזה. מה אתה אומר, בן?
לא אומר, איפה זה כאילו לא... זה יותר, זה קצת נראה לי מילים, אבל... ההפרש בין זה לבין אדם שכאילו... עם מניפולציה, כאילו מכניס את הילד, כאילו... כאילו
המכתב... זה הופך עוד מניפולציה, זה השאלה, נכון?
כאילו, דווקא... הלא אובייקטיביות, זאת אומרת, מכניס אותו למשאלות ומשך אותו... זה כבר יכול לראות בתור מניפולציה,
זה, אני חושב, הנקודת היסוד שכל הדרשה הזאת סובבת עליה, איך אתה מתאר את האדם. אם אתה אומר, האדם הוא בן חורין רק שהוא אובייקטיבי, זה כי נגיד בוזגלו מאוד מנסח את זה יפה. הוא אומר, ההנחות יסוד המערביות זה שבן אדם מצווה להיות בן חורין ולמדוד באופן אובייקטיבי את כל ההשפעות שיש עליו, להתנתק בשלב בחייו מכל המשפחה ומכל הקשר ולשאול את עצמו מה אני, מי אני, ובין אם זה על ידי השכל, בין אם זה הרגש, לא משנה, העיקר שזה יהיה אני. ואז ממילא, כל מי שעושה להתרגלים הוא מניפולציה. זה כאילו אני חושב תהיה התנועה האנטי-מסורתית בהגדרה, השאלה אם אנחנו יכולים להגיד מה שבוזגלו למשל נסה לטעון, שזה לא נכון שההורים שלי זה דבר מקרי, ולכן זה שאבא שלי עושה לי מניפולציה, זה חלק מההוויה שלי, זה לא מניפולציה, זה ה... אבל זה אין שבדיוק השאלה, כי כשהוא מציב פה את, בפסקה הבאה את התיאור הזה מול התיאור הפרוידיאני, אז זה אין שכאילו בדיוק העניין, בשורות הבאות פה הוא אומר, זה מסורת שהילד שייך אליה ושותף לה, מעניקה לו ביטחון וכו'. אתה יכול להגיד, מעניקה ביטחון זה מניפולציה, ברור. תן לילד להתמודד מול הצרות של העולם, שיבנה לעצמו את הזהות לבד. מה אתה מעניק לו ביטחון ומשמר אותו תחת חסותך הפטריארכלית? נכון, אז הוא אומר, בעולם המודרני דמות האב כרוכה בניכור, שניות ומועקה, וזה סיפור אדיפוס שהבן הורג את האב כדי למלוך, והאב תפקידו אינו אלא אכיפת החוק והשלטת הסדר. זה ניסוח נפלא, זה מהספר הזה על הקן, המילון על הקנייני של אבנס. אינו אלא אכיפת החוק, כן, כל מי שיש לו פה תפקיד של אב יכול לדעת, ניסוח נפלא. מונע את החירות והחוק שרק סילוקו יאפשר יציאה מהמצר. אז זה באמת שאלה של איך אתה תופס בן אדם, ממילא איך אתה תופס איך קשר של אב ובן. אם כאילו הגרעין הבסיסי זה היחיד, והאבא הוא איזה מין הנחת יסוד שאי אפשר להשתחרר ממנה, אבל ברור שכאילו הוקטור הוא של אימות, נגיד נקרא לזה ככה. כאילו המושג הזה של מניפולציה הוא מאוד בנוי, איך אתה תופס יחסים בין אדם? האם יש יחסים שמאפשרים השפעה, או ששום יחסים לא מצדקים? הזכרתי את זה פה ביום עיון, זה מאוד תפס אותי, שהדגם הזה של הנסירה עכשיו, שגר קורא אותו, וגם אחרים, אולי גם קצת הרמח"ל, שהוא אומר שקשר גב לגב הוא קשר בעייתי, הוא בכלל לא קשר, וכדי להיות בקשר צריך להתנתק ולבחור אחד בשני באופן חופשי. הוא מאוד כאילו נגד מסורת, כי הקשר עם ילדים הוא לא כזה, בהגדרה הוא אף פעם לא יהיה כזה, לפחות ככה פרויד סבור, שאתה אף פעם לא תוכל להשתחם מההורים שלך לבחור בהם באמת, אבל עדיין זה גם הרב שגר הרבה פעמים מציג את זה כסוג של מסעת נפש, וגם בסוף של הדרשה הזאת, נחזור לזה. אפשר כאילו למסגיר את הדיון הזה, אני חושב, בזה שכשהוא מדבר על מסורת, הוא מנסה לעשות הכל כדי לא להגיע לנסירה. כן, הוא מנסה כאילו להגיד בלי רפלקציה, בלי שניות, להיות המשך של האבא, בלי שהילד יסתכל על זה מבחוץ. כשהוא מסיים את הדרשה ואומר שמה בסוף, פסקה האחרונה שם אומרים על המסורת בזמן מודרני, הוא אומר בעולם המסורתי יש זהות שממילא אדם נולד לתוך הזהות, מובן מאליו. השאלה הקשה היא איך תתאפשר הנחלת המסורת בימינו, כשהנחת היסוד היא שמה טיבה שלי בזמן שהתמימות עבדה ממנו, ואז הוא אומר, אתה כבר לא חבוי בדרך לפני השטח של אנחנו, נראה את זה עוד מעט. עכשיו צריך לפתח דיאלוג לדיבור, כאילו זה תרומה של נסירה. צריכים לדבר עם ההורים במבט פנים אל פנים, לא מהמקום של התלות, להשתחרר מהציפיות המופרזות וזה וזה וזה. זאת אומרת, עדיין כאילו הנחות היסוד פה, הן קצת הנחות היסוד של פורים, במובן הזה שברגע שיש שניות, אבל אי אפשר להמשיך לחיות ככה. אז חייבים כאילו ליצור יחסים משוחררים, חייבים להגיע לחירות עד כמה שאפשר, אם אפשר, ופה אני לא ככה מאמין שאפשר, אבל...
השאלה אם ביום שלנו מוצף. השאלות הן לא מתלית מסירה. כאילו, פה איזשהו...
שאלות?
השאלות במדיום של שאלה, בקושיות, ולכאורה תהליך שאני לפחות ככה, אני זוכר.
בתור ילד חווית את זה
כאילו? לא.
בקושיות נמדות מראש.
לא. זה מה שהעוזר פשוט מראה בשיר, שאני שמה לו שונים שאלה.
אז זה קצת הקצנה של זה, זה כאילו להגיד, באמת, ש...
לא, אבא שלי היה עושה, שם סיבור, הוא עושה קצת שינויים, דברים עזויים, הוא אמר זה, ואז אמרו אבא, אבל לא כתוב ככה וזה, וזה...
לא כתוב ככה, זה
כמו שכה. כל הזמן דפקנו את היכולת
ל... השאלה זה סוג של שאלות, זה באמת שאלות
זה חלק מהמשחק. ארבע בנים, בשאלות וכולי, הרבה מאוד צריך לומר, שאם אתה מחנך לשאלות, אז לא פלא שיש ארבע בנים. כאילו, בזה שיש רשע, יש רק כאלה שיש בן רשע. לא, אבל באופן אימננטי, אתה חינוך מסורת, אז אם אתה לא...
אני יודע שהשאלה של הרשע, גם הרב שגר התייחס אליה בהמשך, שזו שאלה לא חוקית. זו שאלה שמוציאה עצמו מהכלל, לעומת השאלות האחרות, שאתה תופס את העמדה של השואל, אתה שואל את הדברים מעמדה של בן, מעמדה של שותפות, ואתה מעודד שאלות. אתה יכול להגיד, אולי עודדת שאלות, האם אפשר לעודד שאלות באופן מוגן? אני גם לא יודע אם גל הסדר באמת מעודד שאלות, במובן הרחב.
תכלס הוא נהיה ללכת מסורתי
שקורא את זה. השאלה, גם השאלה היא מניחה סוג של יחסים. זאת אומרת, אם אתה שואל את האבא מהמקום שבו האבא, אולם הוא לא אבא שלא שואלים עליו שאלות, שזה כבר משהו קצת מוזר, אבל הוא אבא שוודאי אומר לי את התשובות, והתשובות אצלו. זה אני חושב משלב שגם מתאר פה בהמשך, שזה להציב את הילד מול האב בתפקידים מאוד מוגדרים. השאלה של הרשע היא באמת שאלה שהיא לא מניחה שאתה יכול לנתי תשובה הגיונית, אלא אתה עושה, אתה עושה משהו מוזר, אבל מה זה נוגע אליי? בקריאה כזו. להגיד לבן, אתה תשאל שאלות, אבל מתוך הנחה ברורה של אני זה שמספק פה משמעויות, זה מאוד אני חושב לבנות מערכת יחסים מאוד מסוימת בינינו, שהיא לא מערכת של חירות, כי הדברים שאני אומר לך הם עכשיו מעצבים אותך באופן ישיר, אתה לא שואל את השאלות מבחוץ ואומר, מעניין. אני אקח מזה משהו, לא יודע. כאילו זה... זה דמות האב.
רק משהו, סגרת לי משהו שלא, אני חושב כי לפי כמה פורים, אז הוא אמר ש...
לפני כמה פורים, אתה זוכר את זה?
לא, לא,
זה נבזות, אבל אלא, כאילו שירושלמי, לא לשתות, רק ללקט ציטוטים, זה...
קיצור, זאת אומרת שיש שיטה מקובלת שאין לא צריך לסירה. כאילו...
שלא צריך נסירה?
עוד הטייה, יש לו פירוש שיהיה נסירה,
מה יש? כאילו מה...
לא, יש כאילו לא צריך, נראה לי שזה אומר, הוא עומד המסורתי, זה ספרדיות, אני אומר, לא קודם כל מיני דברים שכנסים דפוקים וכל הזמן, אז הוא ניקור, אני אעשה את הדפוקים, ניקור,
כאילו בפורים הוא אמר...
יש ספרדים,
יש... עכשיו, לא, סמת, אמר פעם, אמא שלו שהיא פסיכולוגית, שהיא מפקפקת בהכרחיות של תסביכי דיפוס, לא בטוחה שחייבים לו של מרד נעורים. מי ממש חייבים לברות בערבים? זה כל כך מוטבע כאילו שההורים עצמם כבר חוששים מזה, שזה לא מורה, זה היה בגלל, אולי זה עוד יבוא יותר מדי חזק בסוף.
מי שמגיע לטוב,
צריך לצאת ידי חובת מרד נעורים במשהו מינורי,
אמרו שהורים רוצים. מה, אנשים מגיעים כאילו לפסיכולוג, הבן שלי לא מרד נעורים.
זה באמת ככה, זה לא צחוק. לא, אנשים הרי יש את הצד ההפוך שעודד את הילד ללכת למסלול משלו.
כמו בעבוד רוח, שדרגות המוקדם, ש...
דוגמה מעניינת. לא חשבתי על האנלוגיה הזאת. אבל בואו נראה קצת את התיאור של האבא הזה. תגידו לי איפה אתם, נקרא קצת מהדף השני, מהעמוד השני.
זה מהכותרת?
ההמשך של הצד שני של הדף ראשון, תסביכו מקור. האב הזקן הוא ייצוג של המסורת והתרבות, הוא חייב למול את בנו, ללמדות תורה. אך לא כסמכות כופה הניצבת נוכח הבן, אלא כסמכות ואפיפה. האב איננו האחר המנוכר לבן, אלא המקור שלו, מקור הידע, הסמכות, לימוד תורה משותף, וכולי וכולי, אני קצת מדלג. הציווי המעניק לו את זהותו והקשרו, ובכך את חירותו. כמובן שזה חירות מסוג מסוים, הוא הזכיר בהמשך את החירות של הרב קוק. הנה, כבר אחד מהפנים של החירות הוא להיות נאמן לעצמיות הפנימית, להעצמיות הפנימית, לשונו של הרב קוק, נאמנות לזהות הפנימית של האדם שהיא המסורת והרוח המוטבעות במיינקותו. זאת אומרת, זה עצמו הנחת יסוד של הדיון הזה, שזה לא מניפולציה, כי זה אתה. כי אבא הוא מעצב אותך מבפנים, הוא מעצב אותך מבחוץ. אוקיי, הרב שגר הוא עקבי טוען שזה החירות שלו, יש לו זה, מה, כמה השוואות, הרב קוק, סרטר, רב נחמן, אבל הרמב״ם, כמה וכמה מקומות. אז זה עבדה רבקוק עכשיו, תראו בפסקה הבאה, לשיח היהודי מסורתי, אין האחד ניצב מול האחר אלא לצידו. זה הבדל מהותי, שכן היחיד לא קיים כאינדיבידואל, הציוד וההיות חלק מהכלל הם המרחב המכונן אותו. האתה סמוי תחת היחד, שהוא השותפות והסולידריות של האמונה. לעומת זאת, בחברה המודרנית האינדיבידואלית, בקושי נפגשים אחד עם השני. במקרים לא מעטים, האב לא מתייחס לידו, לא יוצר את זיקה. לפיכך, האתה, האבהי, מופיע וצף מעל פני השטח, ובכך מועצמת נוכחותו המנוכרת של האב, ועולה השאלה אצל הבן, איזה אדם הוא ומה הקשר בינינו? מכיוון שמסורת פירושה שהייחוד להיות חלק, שאלה זו היא אחד הגורמים המרכזיים לכך שהמסורת לא עוברת אל הילד. מי ששואל על המסורת הזיק להזיקה כבר איננו שייך אליה. משום שמסורת היא פונקציה של זהות עצמית ושייכות שעוברת דרך החוויה ומה שעמוק והחוויה, מהחוויה. לכן, השאלה העיקרית היא, האם אני מזדהה עם דמות האב שהיא המסורת והזהות העצמית שלי? כאשר התשובה חיובית, האב לא יופיע כמנוכר אליי, אלא כיוצר זהות וביטחון, היות שהאב המסורתי הוא מרכז המעצב עולם ולא ישות חיצונית משתלטת כפי שמשתקף לשיח המערבי. אז תבחרו לי לדבר על עצמכם כאב או כבן ותגידו מה דעתכם מול מי שזה הבנתי באופציה, לא יודע, זה נראה לי דורש ילדים גדולים להתמודד עם השאלות האלה. אבל מה אתם רואים? יש פה שאלה, נכון? שאלת מבחן. זה גם כמובן, כאמור, היא ממקמת את כל הדיון הזה. הדיון הזה יכול לעבוד רק כל עוד זה המובן מאליו. נכון? ברגע שזה צץ החוצה, ברגע שאתה שואל את עצמך, רגע, מי זה הבן אדם הזה? אבוד, או בהמשך, או בניסוח שהוא יגיד את זה בהמשך, שלא קוראים לאבא בשם הפרטי. כי אבא הוא אבינו הדובר של אנחנו הקולקטיבי. כן, מה אתה אומר?
לא, זה כאילו פה פרדוקס פנימי. כאילו, איך אתה יכול לדבר על זה שאתה לא יכול לדבר על זה? כאילו, האב שגר בעצמו, לא ברק את הרכרותי של מה היחסים שלו עם ההורים שלו, אבל כאילו, להציג את הדבר הזה בתור אופציה, זה כבר כאילו, יכול להגיד, אני, אחרי שאני כבר שאלתי קצת את השאלה הזאת, אני מנסה למצוא בעצמי את התשובה פשוט, לא יודע.
אבל כאילו, אני תוהה על זה, כאילו זה התנגדות מתבקשת שעולה באמת ישר שאתה קורא דרשה כזאת, אבל מצד שני, אני מרגיש הרבה פעמים שזה משהו מאוד אינטואיטיבי, לפעמים אתה יכול להתבונן על הדבר הזה עצמו בחוץ, ולהגיד, וואלה, באמת, אני לא מסוגל להתייחס לאבא שלי כמו בן אדם רגיל. כאילו, אמר, למה, אני, לכן הדוגמה הזאת של לקרוא בשם, היא תפסה אותי כשדיברתי על זה ביום עיון, בגלל שזה כאילו פרקטית. אתה יכול להגיד לעצמך, טוב, אני לא קורא בשם, אבל זה שאתה לא קורא בשם, אם נגיד, וזה שאתה יכול להתחלחל מהקריאה בשם אפילו, נגיד, שזה לא אופציה בכלל, זה אומר משהו, גם אם אתה במודעות לזה. ואז אני יכול להגיד, אני קורא את הדרשה הזאת, אני לא הייתי מנסח את זה ככה, כי אולי הפרספקטיבה שלי היא כבר פורדיאנית נורא. אבל אם אני שואל את עצמי, תכלס, מה קורה? איזה סוג של יחסים? זה יחסים של פנים אל פנים? זה לא ככה. או זה הולך לאיבוד בדרך איפשהו. זה יותר כאילו שתי אופציות, נכון? או שהוא מנוכר ואתה אומר מי זה בן אדם הזה בכלל, זה כאילו החברה המערבית, לזרוק עליה את הכל. או שהוא האב המסורתי שאתה מנשק לו את היד ואת זה. כאילו, יש כל מיני גוני ביניים, אבל זה עדיין שאלה כאילו אם זה אופציה בכלל. איזה אדם הוא ומה הקשר בינינו? שאלות שלא יודע, זה אולי בגיל ההתנגרות זה עולה ככה, תגיד אתם.
אתה מרגיש את זה כל כך כאילו קיצוני, כאילו, אני חותם מלך בין שני הטיפוסים. אני לא קורא לו בשם, ברור שזה מעביד את זה במין קונטקסט מסוים. מצד שני, זה לא איזה, כאילו, אני לא רגיש את זה לפחות, כאילו שזה משהו מפחיד, מאיים, הפוך, כאילו, זה אני...
לא, זה לא רק, אתה בשני אולי מפחיד מאיים, חלילה, להפך.
לא, אבל לא...
מובן מאליו, והשאלה אני חושב, כאילו, עד כמה אתה מזהה את האבא שלך, מה שהוא אומר כאן שהאב הוא המייצג של המסורת. זאת אומרת, האם אני עומד למשל מול שמירת מצוות, כדוגמה יומיומית, ואומר לעצמי שמירת מצוות מעניין, או ששמירת מצוות מזוהה, אפילו לא יודע אם הייתי אומר עם הדמות של אב, אבל עם המובן מאליו, שהוא המובן מאליו של הבית. אב הוא פה נגיד הבית, נגיד במובן היותר רחב, למרות שזה כאילו אב שאני כן חושב עדיין על המשפחה הפטריארכלית כמובן מאליו, אבל גם נניח כרגע לנקודה הזאת. כאילו זה שאתה לא מתייחס, מה שבזגלו מנסח מאוד בחריפות כדרכו, יש לו משפט כזה, בדיוק דיברנו על זה ביום שלישי. שההורים זה החץ היחיד שמוביל אותי לאלוהים.
עוד פעם, אה?
הוא אומר, ההורים שלי זה השלט שמכוון אותי לאלוהים, אין לי גישה ישירה. רק דרך המסורת שקיבלתי מהבית. שזה כאילו אנשים ניסוח שמאוד תפס אותי בחריפות שלו, בגלל שאני מרגיש הרבה פעמים האתוס שלנו, ודאי כשמגיעים לישיבה, זה לבנות העולם הדתי שלנו מעצמנו, מהחוויות שלנו.
זה איפה
שקרו מקוץ,
זאת אומרת, זה לי,
מקוץ, זה לי, ואחר כך לא היה. הצד החסידי מאוד כזה, עכשיו זה מורכב, אני גם דרך זה נזכרתי בספר של חביב עבדיה, אומר חבומקום, שיש שם דרוש שלם על אבות ובנים, משם היא מדברת על החסידים, על הצעירים שעוזבים את האבא שלהם והולכים אל האבא הרבי, שזה אב כזה וזה אב כזה, כל מיני דיונים שעושים את זה הרבה יותר מורכב מאשר הדיכוטומיות הפשוטות האלה של אב רצח אב. וזה דבר, הם מרדו בהורים שלהם הרבה פעמים בצורה מאוד חריפה, או בחותן שלהם, והלכו לאיזה אבא אחר, שהוא גם אבא, אבל הוא אבא מאוד מאפיינים, היא מדברת על אב המחוקק והאב ה... לא זוכר מה? מאוד נחמד, גם מאוד תפס אותי, כי זה באמת, בפעמים זה ככה, אתה מחליף את הדמות הזדהות אחת, דמות הזדהות אחרת, אתה לא, כאילו, ודאי בדיוק של ישיבה, אתה לי באיזה ישיבות כמובן, אבל הרבה פעמים זה מה שמאפשר לך את השלב, לפחות בשיעור א' נגיד, שאתה מעריץ, אתה עושה ישיבה, אבל לא בונה לעצמך את עולמך הרוחני לבד לחלוטין. אבל טוב, זה נכון שבאמת הדיכוטומיה פה היא חריפה, ויכול להיות שהאב המסורתי הזה הוא דמות מקצנת מדי, אבל כאילו אני חושב זה מאוד בנוי על זה שהיחס שלך אל המסורת, נקרא לזה, הוא לא יחס לתוכן שעומד בפני עצמו. היחס לתוכן שהיחס אליו מעורבב כל הזמן ביחסים האישיים ובמשפחה ובמובן מאליו ודברים שמוצבעים בגוף וברגלים. וכל זה אני חושב נמצא בדמות של האב במובן הזה שזה לא פנימי שבחרתי בזה באופן מודע והכל מבוסס על חוויות ותובנות שלי. וזה גם לא אובייקטיבי שהסתכלתי על זה כאופציה לצד אופציות אחרות. כאילו להגיד לא להסתכל על האבא כבן אדם רגיל, זה כמו להגיד, אני לא מסתכל על מצוות כאתוס חיים מסוים לצד דברים אחרים, אלא אני כבר שם. אתה אומר חושב, התיאור של אלה סדר הוא כולו בנוי אל הכבר שם הזה. אתה לא באמת ניצבת בחוץ, כמו בתנועה האקסיסטנציאליסטית הזאת של לחרוג מכל הנתונים ואז לבחור בהם מחזרה, כי הכל פה עומד לשיפוט. אלא אתה בעצם תמיד כבר שם. ואתה אף פעם לא באמת צריך לבחור בזה, ולכן הניסוח הזה שהם לא עומדים אחד מול השני, זה גם שלא עומד מול התורה, אתה לא עומד מול התורה מבחוץ לה ושואל את עצמך איפה אני עומד מול, כאילו זה תיאור של גיל התבגרות שהוא בעצמו כבר אני חושב קצת פיקציה, אלא אז כאילו אתה תמיד כבר שם, עכשיו ברור שאף שגם מתאר את הצד ההפוך שאתה בכלל לא עומד מול זה, נכון? אתה אפוף בזה כמו הילד הקטן בסדר וזה. וגם הוא קצת, בהמשך מדבר על קורבן פסח, שבעניין של חבורה, מוסיף לזה עוד ועוד ועוד דימויים. תיאור יפה של רב נחמן, תראו את זה, זה יתחבר גם למה שאנחנו עושים כאן, בדף הבא. אומר רב נחמן מלמד, למשוך כל העולם, ללוות תשע ערכים אחד, הוא מדבר על הערת פנים, לקראת הרב שגרפי, וזה, בלי קהילתיות אין תורה וברית, את מובנה התורה מקבלת בכך שהיא שוכנת בקהילה ובבית. תורה תלויה בשומעים, שם היא מקבלת את מובנה, מובן שלא נמצא במישור של התוכן, ולכן היא תלויה בהערת הפנים שיכולת להידבר עם הזולת. זה ניסוח לוקח את זה במקום אחר. זאת אומרת, מה זה תורה? אם תורה זה תוכן מסוים, תלמד את זה לצד תכנים אחרים. יש בכלל להקצין את זה לצד השני ולהגיד, זה בכלל לא התוכן. העניין זה סוג האינטראקציה האנושית עם הדמות שמלמדת, ואז כאילו זה קצת כמו הדמות של האב, נכון? זה מישהו שתופס תפקיד. זה לא הבן אדם, התכנים שהוא מלמד, התכונות הספציפיות שלו, אלא היחסים שנוצרים בינינו. שזה מה שנותן לתוכן את המשמעות שלו, כל שוב את אותו תוכן. אתה יכול ללמוד באוניברסיטה, שזה תמיד הדגם של הרב שגרה, זה מאוד מנוכר.
מערב.
מערב, כן.
מה שזה מעניין אותי עכשיו, בהקשר שזה טיפה סוגרן, הזוהר, שהוא כאילו מצד אחד הוא הכי פורץ מסורת, מצד אחד יש אומרים, ושני הוא יוצר קייף של חברים. זה אומר, זה כאילו, יותר התורה מנותקת מה, אולי מהזר המרכזי, אבל עדיין מצליחה ליצור לה, זה משהו מסורתי, זה איזושהי חבורה.
בעצם זה ששימרו את המבנה החבורתי.
כן.
זה גם בזה שהם שימרו את המבנה הזה בעקבות התיאורים של התנאים, גם כאילו, כאן ניסיון לחזור ולשחזר את ההוויה התנאית הזאת שיוצרים דברים ביחד.
נכון. זה משהו הכי מוקצר, שבוא נדבר ביחד, בלי, כאילו שזה משהו. גם אמרו שזה אחד ההבדלים של הזוהר לומד מיסטיקנים אחרים, שזה משהו ש
מסתיקה
חבורתי.
כן.
אז זה משהו מובן הזה, כאילו יהדות שהיא לא רק תכנים וידע, משהו שהיא עוברת בקהילה, זה משהו...
הייתי ממקם את זה בשני כתבים, זה לא תכנים וידע וזה גם לא חוויות של יחיד. זאת אומרת, זה איזשהו מימד ביניים כזה, שהוא מאוד מבוסס על היחסים החברתיים. זה משהו שאני מרגיש שכאמור, הדרשה הזאת מוסיפה לתמונה הזאת של השפה הדתית, להגיד בעצם זה לא רק שפה של תכנים, זה איזושהי אינטראקציה, האנרגיה הדתית נמצאת בהערת פנים פה.
החידוש, תקן את המטרה, אבל החידוש פה שהוא אומר את הקהילתיות ואת ה... וכולי. אבל לא במקום ההומני, כאילו, זה לא כאילו ש...
מה זה הומני?
זה לא ש... תגיד כאילו, האלוהים מתגלה בזה שאני...
ביחס לאחר?
כן.
בגנסי כזה? כן. זה לא רק את המוסרי.
כן, כי זה היה יכול... כאילו, הוא אומר פה הערת פנים, שזה כאילו... אבל זה נראה... שכאילו המובן הדתי או התורני, אולי מיסטי
זה מורכב. מורכב כזה, נכון. הוא שם לך תורה מצד אחד והערת פנים מצד שני. השאלה אם אני מחקתי את התורה של הערת פנים, ואז אני יכול להגיד, הרבי לא מאמן אותי כלום, אבל יש לי אינטראקציה, ואולי אפילו בלי רבי, כן? סתם נעשה חבורה. ונעיר פנים זה לזה. לפעמים הרב רפס נוסח ככה. העיקר להערת פנים, ובא דיבורים, שטויות. אני חושב שזה, לא יודע, לפחות בהרגשה שלי, אני נטייה שלי להישאר באיזשהו מקום באמצע, כי גם הרב שגר אומר לך, האוניברסיטה זה כאילו רק טקסט, ברור שזה לא מספיק. אם אני שואל איפה האנרגיה הדתית נמצאת פה, היא לא נמצאת לא בטקסט ולא בחוויה, נגיד, בתובנה האישית, אלא באיזושהי אינטראקציה שהיא גם בנייה, היא עדיין סביב טקסט, כן? זה לא, זה ישיבה חסידית אינטלקטואלית, נגיד, משהו מתואר כאן, זה לא, לא ישיבה חסידית נטו של ריקודים וסכנושים.
אני רוצה להביא דוגמה, אפילו רק בהקשר הזה, כמו שהרמב״ם, בקטע רמב״ם שאפילו יותר אליטיסטי באיזשהו מקום, עדיין הוא אומר שכתר תורה מונח לכל אחד ואחד. כאילו, החלק מהקהילות הזאת פה זה שגם אני יכול לשותף, גם אני שותף בבירור של האמת, זה לא רק חבורה ששותים וודקה והכל בסדר, וחבורה של חבר'ה, זה לא רק שיח אינטלקטואלי, זה גם כל אחד, אם אתה... שוב, קרצוני, אבל אתה שותף בתהליך שבאור האמת הזה, ביצירת ה... זה גם השאלות של הבן. גם הבן, אני רוצה שהוא יהיה שותף בתורה, בשאלות, בדיון, בזה, לא רק הרב מבוגרים מדברים, והנשים במטבח, ואני רוצה להכניס אותו להקשר שהוא גם חלק מהבאור הזה.
שהוא פעיל בתוכו, כן.
ואז כמו שמתחילים מסנדרים מהקטן, ולא מתחילים מהגדול, כי שזה גם מרגיש
בנוח. שכולם יהיו שותפים,
נכון? אין, אבל יש שם ניסוח מפורש ברמה, אבל לא יודע אם תכוונת על זה, שהוא אומר ש... כמו שהתלמיד צריך לכבד את הרב, אז הרב צריך לכבד את התלמיד, בגלל שידי זה שיש לו תלמידים, אז מתחדדים הדברים.
בדיוק ראינו את זה בכוזרי שלמד פה בשיעור הקודם. זה שהוא אומר, גם הפילוסופים וגם הנביאים שהיו פרושים, הם עדיין רצו להיות ביחד, כדי לחדד את זה וכדי ללמוד אחד מהשני. זאת אומרת, יש להם איזשהו הקשר חברתי שהם לא מוותרים עליו. אבל פה אני חושב שזה קצת יותר, זה לא רק לחדד, זה לא שהחברה היא אמצעי בתוכן, אלא הוא אומר, בסופו של דבר, אני מגיש שמה שתופס את הרב שגר אצל רב נחמן זה שההערת פנים זה התורה עצמה. שוב, בתוך ההקשר של תורה, אני חושב. אבל ההתגלות של הדברים, נגיד הממד הדתי העודף עבר לתוכן, הוא נמצא במפגש. זה שוב, תיאור של ליל הסדר, זה לא רק שאתה תאמין במה שאני מאמין, להעביר לך איזשהו אובייקט.
כן.
שתשמעו מצוות, אלא שמירת מצוות לקבל את המשמעות שלה מתוך ההקשר החברתי. הרבה מהדיבורים של הרב שגר על המסורת בשבעי לוחות, זה עולה בכמה מאמרים. הם מאוד כאילו מדגישים את זה שלמשל הבית ספר צריך להיות חלק מהקהילה. הוא לא יכול להיות כאילו שהבית הוא הבית והתכנים מועברים במקום מנוכר. חייב להיות כאילו משהו שבנוי סביב זה. כל מיני נפקמינס להלוך הם ממש מהתיאור הזה. אבל טוב, תמיד שנייה, בואו לפני שאנחנו מתבוננים בזה.
נשמע לי בניגוד למה של האדם המקודם, שכאילו לילד יש מקום וזה, זה כאילו, זה כאילו, כאילו יש שם מקום, אבל זה לא לבד, כאילו יש פה איזה מין, איך לקרוא לזה, כאילו משהו שעובר מדור לדור כזה, שהוא פחות שאלה,
זה לא באמת.
תביא את עצמך ותהיה כזה, כאילו בכלל, עצמך לא רלוונטי פה, עצמך הוא רק חלק מאיזה קהילה כזאת.
נכון. זה שאלת המניפולציה, כי זה שאלה בדיוק מה זה עצמיות. האם עצמיות זה מקום יחידאי שהוא בא מבפנים והוא לא תלוי הקשר בכלל? לא שאתה יכול להגיד, למשל להגיד, הילד מוגדר פה לא בגלל התכונות שלו, נניח, לפחות ברמה הפשוטה, כי הוא פשוט צעיר, אז הוא כרגע משחק את התפקיד של הילד, שהוא יגדל לשחק את התפקיד של המבוגר, אז יש דבר כולנו חלק מאיזשהו זרם שאנחנו נעים בתוכו. זה אני חושב אולי גם המחיר של התפיסה הזאת, היא באמת
לא
בקטע של לפתח יצירתיות.
בניגוד לתורות אחרות בזמן של חירות, שהוא פה יש שם גם מדבר על השאלה ועל החשיבות שהבן אדם שואל, ואז הוא מחובר לעצמו, כמו אחר
לגמרי. זה משהו אחר, נכון, זה באמת כיוון אחר.
כן, אני יכול לציין שזה אחד, לא יודע, הדיבור היום זה אחד, קשה לתפוס כאילו להגיד, כי זה באמת, אין נקודה שאתה יכול לאחוז בה, זה כאילו אתה בפנים. כאילו מה ההבדל בין זה
לבין... אפשר לבקר את זה?
כן, כאילו מה... מה ההבדל בין זה לבין פשוט כאילו לחיות? כאילו לבין... לא, אני מתכוון לומר, לא בתור החווה ההוא שמכונן את המערכת כאילו שהמציא את המסורת או לא משנה. בתור החווה האדם שכאילו קם בבוקר וחלק מהעולם הדתי, אז כאילו מה...
מה לעשות עם זה כאילו? לא, אני שואלת לעצמי אם התיאור הזה הוא נכון לגבינו, ואם אנחנו מוכנים להזדהות
איתו. המציאות ברור שהוא מתאר את המציאות כאילו, בצורה די נכונה. את המציאות הכוונה, כאילו סוציולוגית, אם תיקח את ה... תעשה ניתוח סוציולוגי ותבדוק, האנשים שנולדו לבית דתי, כמה מתוכם יכולים לכתוב לך ב-10 עמודים את ההשקפה שלהם, וכאילו, אם יהיה תאימות, זה לא יעבוד כאילו, זה לא... כאילו, זה מתאר את המציאות עובדתית. כאילו...
אבל השאלה אני חושב גם באמת, כאילו, כל הקטעים האלה של המסורת וגם ויטגנשטיין, מה שהרב שגר לוקח ממנו, זה את היכולת לתת לזה רפלקסיה ולתת לזה מקום. אולי שיש איזשהו פער בין המציאות לבין התודעה העצמית. זה הוויכוחים שהיה לנו בשבוע שעבר, שאני ניסיתי לטעון שמה שהרב שגר אומר, זה המציאות. והתודעה שלנו היא תודעה כוזבת, כי אנחנו נוטים למשוך את עצמנו למקום העצמאי, ולהרגיש איזו מניפולציה, ולהגיד, לא, אני דתי כי חוויתי חוויות, כי זה לי.
אני לא חושב שזה המציאות.
ואז אולי מה שהטקסט הזה נותן לי, זה מה שבוזגלו למשל מנסה לעשות, להגיד, הנה, אפשר למחות ככה, לא חייב ללכת עם הדגל המערבי.
בסדר, השאלה, אבל זה קודם כל השאלה נפקא מינה. זה המציאות, בסדר.
נפקא מינה זה קבלה עצמית, זה
קבלה קטן. זה אופציה אחת, אופציה אחת להגיד, טבעו של האדם, ללכת לאינרציה.
אדם יצור מדיני.
זה אינרציה, אבל הייעוד הוא ייעוד כאילו של...
נכון, הקטע הזה הוא מה שמיוחד בו, אני חושב, זה שהוא כאילו בונה את עצמו כתיאור. הוא לא צריך להצדיק את עצמו, הוא אומר לך, תראה, זה מה שאנחנו עושים, ליל הסדר, מרכזי ביהדות מרכזי. ככה הוא בנוי, זה המשמעות של מה שהוא עושה.
זה נכון.
זה כאילו הצידוק שלו, להגיד, הנה, ככה הייתי, זה גם מה שניסיתי עיתון שבוע שעבר, שזה כאילו תיאור של תודעה הלכתית.
זה נכון.
עכשיו, אני אומר, זה לא ברור מאליו, כי כמו שהזכרנו כבר כמה פעמים נראה לי, שהרב שגר הוא לא תמיד בונה את העולם הרוחני שמתאר סביב ההלכה דווקא. ואני חושב שזה השפה, השלב הזה שאנחנו מתארים בשיעורים האלה, הוא אני חושב המקום שבו ההלכה פתאום זזה למקדמת הבמה. וזה מעניין, מצד זה שאתה יכול לראות כל פורו הגורל, וההלכה היא סוג של מרכיב בדיון, ואתה שואל את עצמך, הלכת איתה, לא הלכת איתה, מה המחיר מותו. ופה זה כאילו אומר, אוקיי, אנחנו שומרים הלכה, נכון? מה זה אומר לשמור הלכה? איזה תודעה ההלכה מעצבת? וזהו, ההלכה היא אופציה ונראה מה לעשות איתה.
אמר פה דווקא, זה גם פה, זה דומה יפה שזה, כאילו פה הוא לוקח את ההלכה לקדמת הבמה, אבל הוא גם, הוא לא לוקח את ה... כאילו, זה דומה יפה שאיך ההלכה היא מבנה מדיום.
כן, זה לא שולחן ערוך.
זה לא רק, טוב, תעשה משהו שהוא לא... זה מדיום שהוא צורה שהוא...
תפיסה חינוכית שהוא
מבנה פה, נכון? ולכן זה קל, איך ללחוץ את השאלה מהבן, לנתח מה זה היהדות, כי זה באמת החג הכי, על האירוע הכי יהודי, הוא הכי יהודי, החג הכי...
מה,
פסח? מצד מצרים, החג הכי שורשי, זה כאילו המקום הכי נבחן, שאתה רואה מה זה המסורת, איך המסורת היהודית עוברת, איך ההלכה.
זה הרב שגר, פה אני לא חושב שזה נמצא עדיין, אבל יש, זה קצת נמצא פה גם. יש לו שיעור שנמצא באתר, סיכום שלו, שנקרא... האגדה כסיפור מכונן.
האגדה
כסיפור מכונן. זה סיפור שיעור נפלא, מאמר נפלא ממש, והוא כולו בנוי כתגובה למאמר של עדי אופיר, בספר עבודה טובה, שהוא אומר דברים מאוד דומים למה שאתה אומר. הוא מתחיל שם גם על יום כיפור וגם על פסח, יש לו שני מאמרים, ושניהם הוא אומר, זה החגים הכי מרכזיים מהבעיה היהודית, מה זה אומר שאנשים חילונים עדיין שומרים אותם, מה התכנים שיש בזה, ואז הוא קורא את המחזור, קורא את האגדה, כדי לראות מה... שברב שגב עושה קריאה מקבילה, חלק מהדברים שלו לוקח וחלק הוא דוחה. אבל בהקשר הזה, שניהם כאילו אומרים, אוקיי, זה עובדה, זה מעצב לנו את החיים. עכשיו, מה זה אומר? איזה סוג של דמות זה מעצב? דווקא במקומות שזה לא חשוף, זה יותר מעניין.
יש לזה רק, זה גם סוגרם קצרים, הרבות בגרץ, מה נורא קשה, הוא אומר שמשפט קשה מאוד, הוא מסביר את זה, היחס בין אבות לבנים, הוא אומר, כי מיטב, זה לא ש... הוא שואל, איזה יכול להיות שאבות רוטים מהדבנים נאנשים בזה. אז הוא אומר, זה לא שהאבות מקבלים על חשבונם של הבנים, אלא מיטב העצמיות של הבנים מתגלה את רצון באבות. זה משפט.
מתגלה?
מיטב העצמיות של הבנים מתגלה לעת רצון באבות.
באבות דווקא?
כאילו זה הפוך, הפוך.
מתגלה לעת רצון באבות?
כן, לפעמים אבא, איך זה יכול להיות שאבא עושה מעשה בבן אלה שלו? אני חושב, זה לא קשור. אבל לא, הבנים שורשם באבא.
כן.
ולפעמים יש, בעת רצון, הבנים עצמם מתגלים באבות. ואז כשאבא עושה זה חטא, אז לכן הבן אלה של זה כאילו. זה שור, מיטב העצמיות של הבנים מתגלה לעת רצון באבות. זה תקלו את התפוחה ביאנו.
יש לה לצד, הרבה פעמים הוא אומר שהבן מגלה את הנסתרות של האבא.
כן, אבל פה זה האבא מגלה את הנסתרות של הבן. האבא מגלה את הנסתרות של הבן.
קלטתי.
הרבה אחמד זה אחר, סתם מאוד זהים.
מגיע לי, לא משנה, זה רק כאילו רק, אמר, ביהדות כאילו, דילן לעבוד בנים, הם לכתוב, אז כאילו, הם הולכים ביחד.
כן.
יש לה, אפילו רק משום שני שאני אצלך, שהוא אמר שאצל, לפני של רוזנצווייג, שהוא אמר, כשאבא, שאלו, עם הנכד, זה,
כשהסבא רואה את הנכד, הוא רואה את
הנכד. לא, כשהאבא רואה את הילד שלו, אז הוא לא רואה איך הוא, אבא, אלא איך הסבא, איך...
הוא רואה את הנכד של אבא שלו.
נכד של אבא
שלו.
כן, אחרי משהו כזה, כן.
זה כאילו מאוד, מאוד אחד בתוך השני מכל כיוון כזה.
כן, וגם אצלו אגב, זה מאוד עומד על זה, מה שגעתם כאן, שזה לא, זה מאוד לא, מאוד הסובייקט נבלע פה.
כן.
החוויות האישיות שלו, כאילו יש לו אמירות מאוד חזקות על זה, בגלל זה שהיהודי הוא לא בקטע של חוויות, הוא בקטע של מסורת. זה פלא פלאים, זה שהוא נכנס לזה. בואו נראה, אני רוצה קצת לראות את הסוף של הלכה, הליכה ואמונה. גם הדרשה הזאת נגמרת בזה שהאב שגר לכאורה, לפחות מניח בפשטות שזה כבר לא עובד ככה היום, לכן הוא משקיע בזה הרבה מאמצים, ובכל זאת הוא מסיים בזה. וכנעת בהלכה, הליכה ואמונה כאמור, יש פה את הקטע מיל שם אב על סיפור בתוך סיפור, אבל אני מדלג על זה כי זה סוג של טקטיקה נוספת שאני מחבב אותה, אבל נניח לזה כעת. והלכה, הליכה ואמונה הוא די מהר עובר ל... כן, שאלתו של אדם אומר, האם אני מסוגל להאמין? זו השאלה שהיה, כאילו, השאלות שכל הדוברים בכנס צריכים להתייחס אליהם. האם אנחנו מסוגלים עוד להאמין או משהו כזה?
אז הוא אומר... בהלכה,
הליכה ואמונה, זה בדף השלישי. אז הוא אומר, זה פגם בתהלוכות הדמים, המושגים של רבי נחמן, נקרא בהמשך, זה פוגם ביציבות של ההליכה, המכניס שניות ששוללת את האחדות העצמית של חיי האמונה, זה בדף האחרון. הפנייה של האדם אל עצמו היא כמו סכין קרה בליבה של האמונה, היות שהאמונה איננה תולדה של רפלקסיה תודעתית, אלא סדר, המבנה, עולם. אני מתאים לדפיקה עכשיו דווקא. שאלות על האמונה ומשמעותה אינן מאפשרות לאדם להיות מה שהוא, מבחינת האמונה. האמונה היא ספונטנית, כמו התבונה, מה שאנחנו מכנה תמימות וכולי. ואז אומר, השאלות הן לא על האמונה, אלא על תודעת האמונה, וזה משהו אחר לגמרי. שאלות של הסובייקט המאמין, שפער נפער בינו לבין אורח חייו, או לחילופין, שפער נפער בין המסגרות השונות של אורחות חייו. יש מסגרות שהוא חי חיים יהודיים מלאים, פרקטיקה דתית, ויש שאין להם שום קשר לעולם היהודי, למשל, מקום העבודה. מצב שכזה מעצים מעצם טבעו את המודעות והשניות לתוך ניסיון ליישב את ההקשרים הסותרים והזולות השאלות על אמונה, כנותה, אפשרותה. פה זה תיאור מעניין, מצד זה, במיוחד אם אני שוב קורא זה כעל בסיס התיאורים של פורים. כי התיאורים של פורים, בכלל הדיבורים מהקיסטנציאליסטים של הרב שגר, הם כל הזמן מניחים שהשניות זה עובדה בסיסית בקיום האנושי, שתמיד הבן אדם הוא רפלקטיבי, והוא תמיד שואל את עצמו למה להיות דווקא ככה. פה כאילו זה תיאור מאוד סוציולוגי כזה. שאומר, פעם אנשים היו תמימים, והיום הם פשוט עובדים, הם יצאו מהגטו, והם חיים בכמה עולמות, ולכן זה בכלל, כאילו, פה זה ממש, כאילו, אתה מרגיש את התמימות של התיאורים האקזיסטנציאליסטיים שמניחים שיש איזשהו מבנה של תודעה, ואומר לך, תשמע, זה הכל תנאים חברתיים, וזה ממש דבר, יש אנשים שחיים במעגל אחד, ונגיד, זה גם שם את כל התיאורים של השפה הדתית של ויטגנשטיין, ואומר, אוקיי, זה נחמד, כשיש לך שפה אחת, היא באמת כל כך מובנת מאליה, אבל מה אתה עושה כשאתה נמד כמה שפות? ואז זה שאלה פרקטית, זה לא... שאפשר כמובן לטעון שאין דבר כזה שפה אחת, זה מיתוס וזה. אבל פה זה יותר פשוט, כאילו אתה נע בין כמה מעגלים בחיים, כל אחד יש לו שפה אחרת, מה זה עושה? ואתה מובן מאליו נסדק. מה שעולה פה אני חושב יפה, זה שהמושג הזה של העני, שכל אדם היה מובלע במשפחה, הוא נולד מזה. ואז אתה מתחיל לשאול את זה אחרי רגע, אז מי זה העני הזה שעובר בין שני מעגלים? ובכל אחד הוא מדבר בשפה אחרת. פתאום אני מתחיל לבחון מי אני פה. כאילו כל עוד הייתי בתוך המשפחה והייתי אחד מהסיפור, זה לא היה השפה שלי באופן אישי. אבל אם אני זה שעובר ממעגל למעגל, לא כל המשפחה עוברת איתי ביחד. אז אני שואל את זה, רגע, אז מה זה האמונה הזאת? איך היא מתחברת אליי? במקום אחר אני מישהו אחר. כאן פתאום אני צץ, אני הוא לא הנחת יסוד. זה הסובייקט נוצר מתוך הריבוי דווקא. זה אפשר לראות ניסוחים פוסט מודרניים. ממילא הוא כבר לא מאמין. ברגע שאני הסובייקט, הוא לא פשוט לא להיות מאמין, כי האמונה לא הייתה בנויה על הקטע הסובייקטיבי מלכתחילה, כפי שהדגשנו. אז שוב, זה מעניין, יצא זה שהאב שגר באמת מניח פה את אותה הבעיה, אבל הוא מניח אותה מתוך הנחות יסוד אחרות לגמרי. ואני חושב שגם הפתרון הוא אחר. עכשיו פה זה, יש פה כמה ניסוחים מאוד יפים שאני לא יודע אני לגמרי יודע לתת אליהם דין וחשבון. אני חושב שבעצם משהו מתאר כאן זה שכל מה שדיברנו עד כה לא עובד. בגלל שהוא מאוד בנוי על המובן מאליו, אין לו דרך להצדיק את עצמו אחרת. הולכים לעבודה, זה... לא יודע, תגידו לי אתם, מתי זה קורה?
מה?
מתי התמימות נאבדת? באיזה שלב בחיים?
טירונות.
טירונות אתה חושב? כן.
צריך להגיד את זה.
טירונות? למה? לא יודע. זה כנראה לי המסגרת הכי מונוליטית שיש לנו. הכי טוטלית.
בקו אולי.
אתה יכול לספר עכשיו, אתה איבד את התמימות האמונית שלו, מה היה השלב שבו זה נשבר? יכול להיות שלא היה לנו תמימות מלכתחילה, אבל היה בתור מזרוחניקים, מה שהרב שגר טוען שאנחנו ציבור של חוזרים בתשובה, בעלי תשובה, שאין לנו בכלל מובן מאליו, שום דבר לא מובן מאליו אצלנו, אני לא בטוח שזה נכון, זה גם נראה לי מאוד תלוי ברמה מיניאטורית, הסוציולוגית נגיד. הזכרתי פעם, נראה לי את הדוגמה הזאת, שמה שאני תוהה עליו לפעמים, שנראה לי שעם השנים יש יותר ויותר תרבות דתית לכל מעגלי התרבות. כאילו מישהו כתב על זה מאמר במקור ראשון של פורים, שצריך להתחיל ליצור תרבות מתוך האמונה, ששעות הפנאי לא יהיו, כאילו זה נראה כמו אמר מפני 20 שנה, אבל זה כן, ודאי שזה הולך לשם, ודאי שילדים היום יכולים לראות באינטרנט רק סרטים שהם נכון מהר ויש מספיק כדי למלא להם את הזמן, אם ההורים שלהם לא מקלקלים אותם, או אם אין להם יוטיוב גיים ברמת חסימה גבוהה. אפשר, כאילו, אני אומר, נגיד, אנשים רגיש, אם אני אומר שלא היינו ככה אף פעם, אני מאוד חושב שזה בנוי על זה, שאם אתה צורך תרבות חילונית, אתה ישר, כאילו, ילדים נראה לי קולטים מאוד מהר שזה לא...
אתה חושב?
זה לא, כן. אני יודע, כאילו, החוויה שלי, כבית שהיה בו טלוויזיה, לפני שהיה אינטרנט בכלל, זה שהטלוויזיה הרבה פעמים מנכיחה את זה שאתה רואה משהו עם ההורים שלך ואתה יודע שזה לא מתאים לכם. וההורים מגיבים. לזה שזה, או שהם יעבירו ערוץ, או שהם סתם יצקצקו, כאילו אתה ישר קולה שיש פה משהו שהוא כן בסלון שלנו, אבל לא לשלנו. שזה לא כמו יש חילונים, אפילו אם הם שכנים בבניין. בסדר, חילונים זה משהו אחר, לא, יש מאוד ברור, זה הבית, נכון? הרי כל העניין של הבית זה שלא חודרים עליו דברים זרים. אבל אם בבית יש תמיד איזשהו אחר שנמצא סמוך והוא חלק מהחיים שלנו, אבל בכל זאת לא לגמרי אחד איתה, זה נראה לי הבדל מהותי. עכשיו, אינטרנט זה מורכב. פעם ניסיתי לדבר על זה פה באחד מהימי עיון, זה כאילו אתגר אותי, הדימויים האלה של פתיחות, חלון, מול פריצות, זאת אומרת, האם האינטרנט עדיין אפשר לחשוב עליו כחלון, או שהוא לגמרי מערבב את המבנה המרחבי הזה. לא יודע, כאילו לא לגמרי הצלחתי להגיע לבהירות בעניין הזה, אבל כאילו זה מאוד בסיסי, השאלה הזאת של מה... האם אתה בונה את הזהות סביב בית, מרחב, שמה שבפנים אני מזדהה איתו, מה שבחוץ הוא לא חלק מהסיפור שלנו. או שתמיד יש איזשהו בלגן בבית. היה פעם פרסומת לאחד מהשירותי סינון, אולי של אינטרנט רימון, קומיש כזה, שבאים כל מיני טיפוסים מפוקפקים ודופקים בדלת ואומרים שהם באים לילד, ואז האמא מתחלחלת, מי זה היצורים האלה? ואז הוא אומר, זה החברים של הילד שלך, הם פשוט נכנסים כל הזמן מהדלת שאת לא רואה. אבל כאילו זה הדימוי, כאילו אתה... ברור שלא היית מכניס טיפוסים כאלה הביתה, נכון? אבל הנה, הכנסת כבר, זהו. אז באמת, כאילו, מה זה אומר על הבית? מה זה אומר על ה... אז אולי זה קורה משם.
הבית שאתה יחיד או שאתה רבים, אין הבית, שהאינטרנט זה אין שאתה יחיד כבר.
אין שאתה יחיד, כן. נכון.
קרמלית.
חיים בקרמלית. בכל אופן, אז... שאלה אני חושב, זה אם אנחנו חותרים לזה בכלל. או שזה עבוד, לא יודע, המאבק הרבה פעמים
על זה. נראה לי ש... סתם, יש לי מדד, אני לא יודע אם אישי, אבל קצת... לא, אני מרגיש מה כוח היום כשאזכיר את זה עכשיו, כשזה כאילו ניסה לבנות עולם מסורתי, אפילו לא מסבירים לך אמונה, או זה נגמר רע, תלמד, שטייגן, ניגון, וזה... או שזה עובד לך, שזה עובד עליך.
כן, מי שזה לא עובד עליו, נהיה עוד יותר ציני, אני חושב.
כן, נכון, אבל לפעמים נראה לי יותר, גם הציני ביותר, כשהם ישמעו ניגון, הם יודעים איך לרקוד.
כששמעים ניגון זה אחרת.
לא, אתה מכיר שהם יודעים איך לרקוד, יש כאלה שלא יודעים איך לרקוד, עושים את התנועות. זה, נראה לי, זה, רואים כאילו מקוחניק, אתה יכול לזהות לי, בואו הם, אתה יודע, בגישות מחורים למקוחניקים. אתה יודע, שהם יודעים איך לרקוד, זה אני, התנועות שלה, אחרים. אז זה סתם, לא, לא איזה...
זו דוגמה יפה, זה לא דרך הגוף.
כן, הוא קלט משהו, הוא לא כמו שדתלה שהוא דה להגיד קדיש נורמלי. גם המצופה ממנו, זה לא...
לא,
זה יותר מלחשוב. הוא היה בהקשר מסורתי, שוב, לא יודע אם המצופה של השגרם, אתה יודע, אתה יודע, אולי, אבל... יש מקום, גם אני אומר, כן יוצר מסורות מסוימות, סתם, מדד אישי כזה יכול, אבל שכן יכול לשמוע ניגון, באמת, ניגון, ואתה יכול להגיד שנייה, לשיר אותו בין מצוות עיניים, בלי שני, כל המחשבות הכפירת, יכול לשיר ניגון, אתה יודע,
בלי שתגיד לך את זה אחת
אחת. לצאת לזמנים מוגדרים שתביאו של דקה, 10 שניות, 15 שניות, נראה לי שכאילו...
אני חושב שהחינוך היום הוא במובן מסוים הרבה יותר מושך לשם, ככל שהוא נהיה יותר חסידי וחווייתי, זה מה שהוא מנסה לבנות, ולכן הפלאפונים כל כך מאיימים עליו, הסמארטפונים. כי ברור כאילו שהשאלה היא אם אתה מצליח ליצור אחדות ותמימות או לא, וכאילו הדתיות יכולה להיבנות רק על זה. כשהייתי בקורס בהרצוג אצל אביעזר כהן, ואיכשהו התגלגל לשאלה של סינון באינטרנט, והוא היה נגד, אנשים לא הצליחו להבין מה מדבר. כאילו, עכשיו הוא כאילו אמר, מוכן כאילו שהבן שלי ייפול פעמיים בשביל, לא כשהוא שחרר את זה חלילה, אבל הוא אמר שהתמודד, הוא אמר, הוא אפילו לא אמר שהוא בעד שהוא נגד סינון, הוא רק אמר שסינון זה לא חינוך. מה יכול להיות זה סוג של קביים, אי אפשר לראות את זה כדרך חינוכית, ככה הוא טען, ואנשים... כאילו היה ברור לחלוטין שברגע שיש אינטרנט, הם שאמרו לו, זה כמו לשים את הילד שלך, כמו, כן, במה יעשה הבן ולא יכתב, בפתח קובה של זונות. אין בכלל אפשרות כאילו לחיות בעולם כסובייקט שבוחר. אני זוכר שעשיתי פעם לפני שנים כבר עבודה על הסינון באינטרנט, אז הרב שרלו היה לו מאמר כזה שאומר שצריך לחנך לבחירה וזה וזה. כאילו זה ההנחה, אני חושב היום, זה שזה בכלל לא אופציה להיות סובייקט שבוחר בהלכה. דרך היחידה להיות דתי זה אם ישמרו לך את הגבולות כמה שיותר, וגם שתהיה לך אוניברסיטה, ישיבה, תעשה לך שם שלוחה. כאילו אין שום גיל שבו אתה עכשיו עצמאי, הפנמת את העניין, אתה כבר לא ילד ששואל שאלות מה נשתנה. כאילו זה, אין אפשרות בכלל לקיים דתיות של קצת הרב שגר הוא גם, בוודאי שהוא לא מדבר על שונת הלכה, הוא מדבר על דתיות מובן יותר גבוה, אבל גם ההנחה פה היא כזאת, בתוך המאמרים האלה, שזה עובד, באמת זה עובד, כאילו נגיד שוב, המקום שממנו ההלכה עובדת, זה במקום של המשפחה, של הבית, של המובן מאליו, ברגע שנכנס את השניות, זה שאלה גדולה. עכשיו, אני לא אומר שהוא אומר זה בלתי אפשרי, וגם בחוברת פורים כולה בנויה על זה שאי אפשר אחרת, וגם כאן זה, כמו שאמרתי, זה חותר לשם. אבל ברור כאילו שבסופו של דבר היהדות השלמה היא באמת, לפחות בדגם האידיאלי של הבנויה על תמימות. לא, שוב, לא בדיוק דגם אידיאלי. אני אומר, יש תסתכלו אולי כסיכום של המהלך הזה, בספר של ספר חנוכה, אישה הזה שם איזשהו סיכום. ושם הוא עושה מיילך, הוא אומר לרב שגר, הייתה לו תקופה של שפה דתית, וינגלשטיין הוא ממקם את זה בשנים. ואז הוא אומר, באיזשהו שלב הוא עוזב את זה ומתחיל לדבר על ריבוי זהויות לכתחילה, והוא טוען כאילו שאולי הוא אומר, אולי זה פשוט תגובה למציאות שהשתנתה, המציאות החברתית השתנתה, אין יותר שפה דתית, אנשים כבר לא תמימים ולא יעזור כלום. ועכשיו אני אומר, הוא עושה את זה גם כתנועה של לכתחילה, הוא מתחיל לדבר על ריבוי זהויות, והוא אומר זה צירופים חדשים, כאילו יש בזה פאתוס חיובי, זה להגיד, זה דתיות גבוהה יותר. בדרשות האלה זה עדיין לא ככה, אבל אני רוצה שנייה לנסות לגעת בסיום פה. כשהוא מדבר על זה שזה בלתי אפשרי, זה כמו לטפס על קיר חלק וכו', אז יש לו ניסוח מאוד יפה פה בסוף. השאלה שנשאלתי הייתה, האם אנו מסוגלים להאמין, ולא האם האמונה אינה אמיתית.
דקארט.
האינטרס המובלה אינו להאמין. מה דקארט?
אמר לך דקארט. דקארט
שלך, אבל אני מתגעת. מסוגלים להאמין, לא? אנחנו... זה תפס אותם במילה, נכון? והבעיה היא, אם אנו מסוגלים לכך, מדוע ששאלה זו תעניין אותנו? אם איננו מסוגלים, איננו מאמינים, למה אכפת לנו מהאמונה? אם אנו שואלים, האם אנחנו מסוגלים להאמין, יש להניח לכאורה שאיננו מאמינים. אנו רק שואלים, אנו יכולים להביא את עצמנו לכך, אך מנין הדחף לעשות דבר כזה?
שהוא למדן,
כאילו. לא, זה נכון?
לא, זה מה אתה פסק את זה, יש לקדקר כזה.
מהבחינה הזאת, כן. זה, עכשיו זה נמשך, נמשך, ממשיך לחפור. מנין הדחף? חן נאתר את מקורו, אינטרס, איזה סוג, קיומי, חברתי, רצון לשמור על אורחות חיי, ושם השאלה הזו חושפת איזו הפניה עצמית, טאוטולוגית, ולא פה יש משחק מילים יפה, הפניה עצמית ולא פנייה עצמית היוצרת שניות, לאמור, זה אני, אתה, אנחנו, הדמות המאמינה שחקקנו או חקוקה בעצמנו. זאת אומרת, זה עובדה. אני מרגיש את העובדה כי אני מרגיש שהוא עושה פה, בדרוש שראינו בהלכה הליכה ואמונה, הוא מתאר את האמונה כעובדה שאתה חלק ממנה. אתה בעצמך עובדה, אתה כמו תפילין, אתה מתפלל גם אם אתה לא חושב על זה. אתה אובייקט מתפלל. ופה הוא אומר, אני מסתכל על עצמי מבחוץ, ואני רואה שאני מאמין, לא יעזור לי כלום. עכשיו, אבל אני לא חלק מזה. זה כאילו בהפוך על הפוך, זה עובדה שאני עכשיו מסתכל עליה ככה. אבל זו שאלה ממילא, מניין הרצון להמשיך את קיומה של דמות זו? איבר משיטן, זה קונסוס נלך שפינוזה, אשליה עצמית. אולי, אין לי יכול להכחיש אפשרויות אלה, אך הן לא מהוות עבורי מענה סביר לחירוף הנפש של האמונה. הן אינן מסוגלות לתפקד כתשובה סיבתית עבור מופע זה. מצב זה, הפנייה העצמית הכרוכה בשניות הופכת להפניה עצמית, אני אשאל את זה לאחדות, ואז הוא אומר, היא תומנת בחובה קבלה עצמית, אינני חייב להוכיח, אף לא להאמין שמונתי האמת, אני בוחר בעצמי, מקבל את עצמי, אינני יכול לרצות להיות אחרת, ולקבל את עצמי, שנייה, זה לקבל את קיומי באלוקים, ולומר שאלוקים אוהב אותי, זה קפיצה חשובה, אני מקווה שנספיק לבאר את זה. הווייתי כפי שהיא מוצדקת מתוך עצמה, משום שהבחירה והקבלה אינן מושגים מטאפיזיים וגם לא פסיכולוגיים, אלא הם רצון השם, הרגע שבו אומר האדם, אינני יכול להיות אחרת. והדברים נכונים לשני הצדדים, הדתי והמודרני, זה גם מעניין. פולי, הבחירה והקבלה אינן מציאות, חיי הדתיים מקבלים צביון של ייחוד, אנוכי מאנוכי. אני אקרא כרגע את כל הניסוחים, משהו חשובי.
הוא בורח
מהשאלה
שתגדיר אותי או ככה או ככה.
מה זה תגדיר אותי או ככה?
אני או תמי או מודרני, נכון? כאילו בורח מהמדרות.
זה לא בדיוק בורח. אני חושב שמה שהוא עושה כאן זה כאילו להקצין את השניות ולהגיע חזרה לאחדות דרכה.
שני רצון השם. שני רצון השם.
לא, לא, אני לא, מה זה שניהם? כשהדגשתי את השניהם, התכוונתי שהשניהם פה הוא הדתי והמודרני.
כן.
שכמו שאני מגלה שאני נתי, לא, אבל מודרני פה, אני לא חושב שמודרני זה השניות. אני חושב, לפחות אני הבנתי ככה, שמודרני זה הערכים המודרנית, שאני מזוהה איתם. אני חייב להתחשב בהם מאותו מקום, הם לא השפעה חיצונית, נגיד שוויון לנשים וכו', זה מה שמביא אותה, שהוא אומר, זה הכנות שלנו, אי אפשר להתכחש לזה. זה יעזור שתגידי, זה ערכים חיצוניים, זה העובדה. אבל נעזוב שנייה את ההדגשה הזאת, אני צריך כאילו להתבונן בלופ הזה. המשחק הזה בין הפנייה העצמית לבין הפנייה עצמית. ואת כל הזמן אמרנו, השניות היא מוציאה אותך מהאחדות. ופה כאילו אומר, אני אוקיי, אני מסתכל על, על עצמי מבחוץ, ואומר, מה אני כל כך מוטרד מהשאלה הזאת? כאילו, תחושות, אני לא יודע, אפשר לתרגם את זה לכל מיני הקשרים, על לראות את האמונה כבעיה, או להרגיש אחריות על שמירת המצוות שלי, של הילדים שלי.
יש פה ילדים מברכת אותי, כאילו, יש אנשים שיש להם רואה כאן מהסיפור הדתי, כאילו, כאילו, זה לא נמצא פה, אני אומר, כאילו, יש לי שניות, אבל...
לא הבנתי, לא נמצא פה.
זה לא נמצא שיש לי מועקה, כאילו, זה לא מאמין, אבל יש אנשים שזה לא רק לא מאמין, ואז זה שאתה אומר שאתה לא מאמין, זה בעצם מראה שאתה כן מאמין, כן, אלא...
לא, אבל המועקה, דווקא אני הרגשתי את זה כמעט כמועקה, כאילו, מה זה מועקה? אם אני במועקה, כמו שלפעמים אני מרגיש על טיעונים כמו... אתה יודע, דוגמה יפה כל כך. אבל פעם זה התנסח לככה, היום זה נראה לי קצת קיצוני מדי, אבל כשהיה את הדיונים האלה נגיד על, על הומואים שרוצים שהרבנים יתירו להם. כאילו, מה אתה צריך רבנים? גם בהקשרים אחרים של שאלות, כאילו אנשים שנמצאים מאוד במקום הליברלי ומחפשים שיבוא רב ויתיר. מה בעצם, מה התפקיד של הרב הסיפור הזה? כאילו, מה אתה צריך אותו? כאילו, אם אתה, שאני אתה במקום החסידי, אתה אומר, יש אלוקים, אתה מאמין שמה שאתה עושה זה בסדר, אתה עושה את זה, אתה עושה את זה, לשמוע, לא, כל מיני שפות. לתווך את זה. כאילו מה, זה קטע סוציולוגי, זה לתת ידי חובה, אתה מפחד מגן עדן, אבל זה לא העניין. זה... כאילו, הדבר הזה עצמו מבטא איזושהי מחויבות מאוד עמוקה. זה שזה מעיק עליך, למה זה מעיק עליך? כי אתה לא יכול להשתחרר מזה. וזה, עכשיו זה עצמה, אני שואל, זה אני לפחות, למרות שזה לא הניסוחים שלו כאן, למרות שישי נותן למשוך את זה לשם, פה זה לא כל כך ככה, אבל אני גם את מה שמתואר כאן אני מרגיש כסוג של מועקה. האם אנחנו מסוגלים עוד להאמין, כאילו, מה זה ההתעסקות הזאת? מה תורדת מנוחתכם כל כך? מה הסיפור פה? זה אני חושב, כאילו, אתה מתבונן על המועקה עצמה, ואתה אומר, למה זה מועקה? אם הייתי באמת בן אדם בן חורין, מערבי, שמתבונן באופציות, אז אני לא מאמין, שלום, מה הסיפור? או שתבחר במה אתה כן מאמין במה. כאילו, האופציות הן פתוחות לכאורה, זה שאין אופציות פתוחות, זה אני חושב משהו מתאר כאן כאיזשהו זהות, אתה מגלה שזה חקוק בך, ואתה לא יכול להשתחרר את זה, אפילו אם זה, בין אם זה יעיק עליך ובין אם לא. אני חושב שהוא מנסה לכוון למקום שזה פחות יעיק, אולי תקבל את המועקה.
אני חושב שזה בשפה לא של קודש, זה
אובייקט
שהוא סובייקט,
של נגל כזה. אובייקט שהוא סובייקט, זה עוזר לנו אבל להסביר את זה? זה פרדוקסלי.
לא, כיוון שזה שאני...
זה ברור של שפה של קודש, מה? אובייקט זה סובייקט, שאלה יותר קודש מזה.
לא, כמה שאני יודע, אני כאילו, בתוכי אני כאילו יכול להציג את מהם מתאמים, זאת שאני חכם, סתם. ואז אני אומר, שבעצם אני מגיע שבאת אני קורא קרוע, ואני אומר, לא, גם שני, הנפש אלוקית והנפש באמת שלי, זה שניהם בעצם רצון השם, כאילו, זה מה
שאני חושב. אבל כאילו, הנסחות האלה, הם עלולות להיות סתת משהו, כאילו, מה זה אומר שזה רצון השם? השאלה היא...
שאני אהיה קרוע, שאני אהיה זה, זה גם, שאני...
לא, אני, הרצון השם נגיד עולה פה, כשהוא אומר, אני מקבל את עצמי, זה מקבל שאלוקים אוהב אותי. יש פה איזשהו ניסיון להגיד, הקבלה שלי את עצמי חורגת מהתחום הסובייקטיבי של, אוקיי, אז אני דתי. חלק מהניסוחים שהוא מעלה פה כדחיות של העניין, זה להגיד, בסדר, אתה דתי כי נולדת כדתי, מי אמר שאתה צריך להמשיך להיות דתי? זה שאתה מגלה את זה כעובדה בעצמך, זה עדיין לא אומר כלום, אתה צריך להצדיק את העובדה הזאת. הרב שרק כאילו מנסה להפוך את הקבלה העצמית הזאת, זה משהו שהוא יוצא מהסובייקטיביות הזאת, והוא אומר, אם אני מקבל את מי כדתי, אז גם אלוקים נמצא בסיפור הזה, זה לומר שאלוקים אוהב אותי, זה ניסוח מאוד מעניין, כי הוא בדיוק מנסה להגיד, הרי כאילו, המלכוד הזה של הסובייקטיביות, זה גם כל הדרשות פורים נתקעות בזה. ופה הוא מנסה להגיד, כאילו, עזוב, זה עובדה, ברגע שזה עובדה, אז גם אלוקים הוא חלק מהעובדה, ברגע שאני בוחר לקבל את עצמי כמאמין, אז אני כאילו נכנס ברגע זה לתוך העולם הדתי הזה, שאלוקים הוא חלק ממנו. אז קיבלתי את עצמי כמישהו שיש אלוקים בעולם שלו. אז זה שאני עשיתי פה איזשהו צד של קבלה עצמית, לא אומר שכל זה נשאר רק בתחומי הסובייקט. בסופו של דבר, הניסוחים שלו פה הם לא לגמרי ברורים, אני חושב שלשם הם חותרים, שהבחירה זה לא מושג מטאפיזי, זה לא שאני צריך להוכיח שיש אלוקים ושהוא בחר בי. זה גם לא פסיכולוגי, שאני רוצה להאמין, אז לכן אני מחליט שיש אלוקים, אלא זה עובדה, כאילו, זה שאני מכיר בזה כעובדה.
זה שאני לא משחרר את אלוקים
כבר
מהוויכוח. מהדיון בתוכי, אז זה אומר שהוא תבור בתוכי.
אני חושב, אני כמו מקבל פה איזו עובדתיות, כן. אינני יכול... השפה פה היא מעניינת מצד זאת תנועה בין שפה פסיכולוגית לשפה דתית, לשפה... אינני יכול להיות אחרת, ולכן זה ככה. כאילו, אני אסיים פה לתאר את ההפניה העצמית הזאת כמשהו שהופך להיות עובדה. דווקא בגלל, לא מהמקום של אני אחד עם זה, ואני לא מסתכל על זה מבחוץ, ולכן זה עובדה. אלא בגלל שזה סוג של, אני חושב כאילו באיזשהו מובן הרפלקטיביות מקצינה את עצמה עד שהיא בסוף משחררת. סוגלים להאמין, כאילו אני לא חושב שאתה בהכרח תהיה לך תשובה לשאלה אנחנו מסוגלים להאמין, אבל הדבר הזה עצמו מקבל איזושהי עינייך בתוך ההתרוצצות, יכול להיות שהמועקה נשארת, אבל כאילו המועקה זה האמונה שלי כרגע, כמו סיפור יפה על הקוצקר שמופיע שבא אליו איזה חוסית ואמר לו, לא זוכר כבר, הוא התלונן על כל מיני קשיים שיש לו שהוא לא מצליח ללמוד ולא זה, בגלל שיש לו קשיי פרנסה וזה וזה, ואז אמר לו, מי אמר לך שבשמיים רוצים את המצוות שלך, אולי רוצים את הקשיים שלך, את האיסורים שלך, את הכיתורים שלך, לא זוכר מה בדיוק הוא אמר לו. כאילו זה האמונה שלך, כרגע האמונה שלך זה לשאול אם אנחנו מסוגלים להאמין. בסדר, זה רצון השם כרגע. רצון השם זה ביטוי קצת מנוכר, אני לא מרגיש שהוא עוזר לי, אבל כאילו, זה המציאות. אנוכי משאנוכי, ובכל מקום שיהיה, האלוקות אימי, אני אומר פה בסוף. התודעה מוצאת את עצמה מעוגנת באינטימיות של הוויה מסוימת, ואין צורך
בכל... אתה הסיבות האלה, דיברנו פה, אני...
מינה של זה.
זה
מוכר, בגלל שאתה נשאר
כמה... אתה מכר אותנו עם הרבה סובייק, אתה לא מתגלה, אז זה תפיסת הוצאות, זה מה שאנחנו... זה יותר כרוני כזה.
זה מוכר, זה אני קטע הזה, אני לא יודע אם אני גם מצליח להבין אותו, אבל הוא מאוד מאתגר אותי, דווקא בגלל שהוא מציע פתרון אחר לכל הדימויים שדנו בהם.
זה לא... זה קצת משהו שלא דווקא להבין בסוף. זה לא מסורתי, לא הבנתי לא מסורתי.
לא, זה מסורתי.
אני חי לשם.
כי זה מאוד לא תמיד.
מה היחס בזה למה שאתה אומר לפני כן, סתם ברמת המהלך כאילו?
מה, כל התיאור שראינו בפעם שעברה בהלכה הליכה באמונה? לא, אני חושב, בהרגשה שלי זה לא פסח נקרא לזה. זה כאילו אחרי השבר.
למה הבאת את זה?
כי מהרגשה שלי, אני רגיש גם את הרב שגרני, אבל אפילו אם לא נצטרך להוכח את זה ברב שגרני, אני לא מרגיש שהתיאור הזה של פסח שכנע אותי. פעם ראשונה שקראתי את זה בספר של פסח, זה ממש עצבן אותי, כאילו הרגשה הייתה כאילו... פרויד מקשה קושיות, זה אומר, אצלנו, זה בכלל לא ככה. וכאילו קראתי את כל הדרשה, ועד שהגעתי לסוף, אמרתי, לא, אני סוף סוף מודה בזה, זה לא ככה, זה ממש הצביע אותי, זה היה לי כמו פולגטיקה. כאילו, מה אתה מבלבל את המוח? מה, אתה לא, הרי גם לא רק, כאילו, עובדתית, הרי כל התורה שלו בנויה על זה, אני, מה לעשות, אני קראתי פור הגורל ראשון. כל סברי הרב שגר, זה הרב שגר מבחינתי. לקח לי שנים להבין מה זה השניות הזאת, ואיפה אני חי אותה, ואז פתאום אתה אומר לי, זה בכלל לא ככה. זה מה שרב נחמן אמר, מתחילים מפסח או מפורים, נכון? מישהו אתמול הסביר לי, דרוש יפה מאוד, אז זה שכל המגילה, העניין של זה שאין פסח, כי ניסן זה סתם חודש, הוא לא החודש הראשון, אדר זה החודש, זה החג המרכזי, כאילו אין, לעולם של המגילה, אין פסח, נגמר. זה דרוש נאה, ואז השאלה היא, שאתה יכול לראות, נגיד שאצל רב צדוק יש פורים, וכמעט שאין פסח, ו... בכל אופן, צריך לעיין עוד בפנייה עצמית הזאת. הבאתי פה קצת, רק נסיים מזה, את המקבילה הזאת, הלייבוביץ', שהיא גם מאוד יפה באמונתי, אחד מהפרגמנטי בסוף, הוא אומר, כשאני קורא הוגי דעות מודרניק, במונת לייבוביץ', אני נפעם מסגב האמונה המתגלית בהם, כן, לא מה שהם אומרים. זאת אמונה כל כך בלתי קבילה וחסרת היגיון, שאני שואל את עצמי, מדוע הם מאמינים? אנשים משכילים, רציונליים, מגיעים למסקנות נראות אבסורדיות, מצדיקים בלוליינות שכלית נפלאה, לשמה? מסקנתי, אמונתם עמוקה, זה ממש אותו מהלך הכל מישהו אחר.
אני אומר שזה היה ממש. מה שקראנו לפני שנייה, זה בדיוק מה שאני
אומר שעכשיו. אני לא יודע, אני לא מרגיש שאולי להיות שכנית, אבל
זה יכול. לא, לא כך שהוא למה אתה מאמין, כאילו, אתה אמיץ, כאילו, זה שאתה הולך עד הקצה, ואתה בכל
הדבר... בכל זאת להחזיק את כל הכדורים באוויר. לא, אני חושב שזה נכון, זה מה שהוא אמר גם על עצמו, למה אתה מתעסק, למה אתה יושב בכנס ומסביר לאנשים, האם אנו מסוגלים עוד להאמין, כאילו הוא הלך לכנס הזה, הוא חלק מהסיפור הזה, אני לא יודע בדיוק מי ארגן אותו ומי יהיו הקהל, אבל אתה חלק מההוויה שכל הזמן מתקשקשת על האמונה שלו. כאילו, אם אמונה, במיוחד בגלל שהוא באמת, כשהוא מתחיל לדבר על אמונה, אז הוא אומר, גם באמונתי, אמונה אי אפשר לדבר על זה, זה משהו פנימי ואישי וזה וזה, ותכף אתה כל הזמן מדבר על זה, ברור שאתה מתקשקש פה עם משהו שאתה לא מגיע על הדגם שלו. אז מה זה אומר? זה אני חושב להציג דגם אחר של אמונה, דווקא מתוך ההתעסקות. עכשיו, מה שיפה פה, וזה קצת מחזיר אותם להערת פנים, זה אומר, אינני יודע אם הם רוצים בכלל להאמין, אבל האמונה רוצה אותם, אין הם מסוגלים להשתחרר ממנה. מבחינה אובייקטיבית אין הצדקה לאמונה אבסורדית כזאת, ואז זה אומר, התשובות חלשות מהשאלות, והמסקנה היא שכוחה של אמונה, האם אתן לכך פרשנות פסיכולוגית, סוציולוגית, פרשנות של עין רעה, או שמה אומר שהכלים שלהם אינם מספיקים לשקף את האמת העמוקה המצויה בהם. כאמור, אמונה היא קבלה עצמית. כיוון שאני מקבל את עצמי, אני מבקש להאמין באמונה שלהם. יש פה לופ מאוד מעניין, כי יש את האמונה כתוכן, שאז אני צריך להצדיק אותו בלופים, ויש את האמונה כקבלה עצמית. קבלה עצמית פה היא משחקת בכמה מושגים, כי אתה אומר, הם מאמינים, זה עובדה, האמונה רוצה אותם. עכשיו אני צריך את זה לקבל, זה אני צריך לקבל. שנייה, יש פה משהו מאוד מתוחכם, אני חושב, בזה שהוא אומר, כיוון שאני מקבל את עצמי, אז אני מקבל גם אותם. אני לא מתייחס לאמונה כאיזושהי עובדה שחשבתי לשאול אם היא סבירה או לא. אבל מצד שני, אני לא מתייחס לאמונה כאיזושהי אחדות פשוטה. אלא יש איזה משהו שתופס אותי. אם אני מסוגל לקבל אותו, אז כאילו השלמתי פה את המעגל של האמונה מהצד השני, אני חושב. וגם ההתעסקות היא חלק ממנו. ולא שחזרתי עכשיו לאחדות התמימה, אבל את ההתעסקות הזאת עצמה אני מקבל. היכולת שאני מקבל, עין רעה אצל הרב שקע בכמה מקומות זקות לפוסט-מודרניזם של פוקו, כאילו הפוסט-מודרניזם, איך הוא קורא לו, הקשה. כאילו שהוא לא מאפשר, הוא כמיד כאילו תובע ממך לפרק כל דבר. ולהגיד, אני לא מפרק את זה. ההתעסקות הזאת עצמה, אני מקבל אותה כעובדה, אני חי אותה. זה, שזה עצמו תנועה של אמונה כלפי ההתעסקות האמונית. בקשר הזה, בהפוך על הפוך, דווקא בגלל שהאמונה שלהם היא כל כך רזה, אני דווקא זאת אומרת כאמונה מאוד חזקה, בגלל שהיא מבטאת קבלה עצמית מאוד מאוד גדולה. למרות שמה שנשאר זה משהו מאוד מאוד מדולל, במובן של תכנים. מה התחלת לומר?
לא, אני אומר כאילו, לבוביץ' הוא כאילו, דוגמה אחרת, אבל אפשר לעשות אמונות של אנשים פילוסופים שהם לא מאמינים, אז כאילו זה...
אז מה, שהם מתעסקים באמונה באופן הזה?
לא, אתה אומר, תראו, הם לא מסוגלים להשתחרר מזה. אבל הנה, יש אנשים שכן
צריך
להשתחרר.
לא, בסדר, אבל זה לא עניין אובייקטיבי, צריך לספור כמה אנשים נמצאים בו. אני אומר, זה שיש מישהו שמשקיע כל כך הרבה מאמצים, הוא אומר, זה גילוי של אמונה. זה שיהודי מתעסק. זה שיהודי מסוגל להאמין, למרות שיש לו כל כך הרבה סיבות טובות לא להאמין.
זה מנחה השואה.
השואה, וזה. טוב, שקוע.